השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף צדיק זין בבא מציעא באתר sinai.org.il. הלימוד היום מקדש לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אני אנצל את זה שהיום יש לנו דף מאוד קצר ואפילו נספיק חצי מהדף הבא בשביל לספר לכם בקצרה על עמותה שאני קשור אליה, עמותת אוכלים טוב, שדואגת לעידוד בתי עסק לתרום עודפי מזון לנזקקים. כלומר, משהו כמו מעגלי צדק, מחלקים תעודה ויש אתר שבו יש את רשימת בתי העסק שתורמים מזון, ומדובר בכמויות אדירות של מזון ברחבי הארץ. יש אומרים שאפשר להכיל עם זה את כל הנזקקים של ישראל, ורוב מוחלט של המזון הזה ברחבי הארץ מושלך לפח. אז העמותה מנסה ליצור לחץ של צרכנים שיעדיפו ללכת לבתי עסק, כלומר למסעדות, אולמות אירועים, שתורמים עודפי מזון על פני אלו שלא. אני מזמין אתכם להיכנס לאתר של אוכלים טוב, להצטרף שם לעצומה, ליוזמה, ולספר על כך לחברים, ואנחנו מתחילים את הלימוד. אנחנו עוזבים לרגע את הדיון בפטור של בעליו אמו בשואל ובשאר השומרים לדיון במת המחמת מלאכה. אנחנו ב-13 שורות לפני סוף צדיק ו' עמוד ב', איבאי אלו. הגמרא חשבה שאם בהמה מתה מחמת מלאכה, כלומר בעקבות המלאכה הרגילה היא מתה, שואל יהיה חייב, כי זה נחשב אונס. והגמרא שאלה מה קורה אם היא לא מתה אלא רק הוכחשה, האם גם אז הוא חייב או לא? רבא אמר, מה פתאום? גם אם היא מתה וגם אם היא הוכחשה, השואל יהיה פטור, זה נחשב מתה מחמת מלאכה, הרי הוא לא לקח את הבהמה הזאת בשביל לשים אותה במחסן, אלא בשביל לעבוד, ואם היא לא יכולה לעמוד בעבודה רגילה, אז הוא פטור. אז זה הבסיס לדין מתה מחמת מלאכה. עכשיו יש סיפור ראו גברה לגבי אדם שלקח איזשהו כלי והכלי נשבר לו מחמת מלאכה, אז רבא מוסיף פה עוד תנאי, הוא צריך להביא עדים שבאמת הוא השתמש בכלי בדרך הרגילה והוא לא שינה, כי אם הוא שינה זה כבר לא מחמת מלאכה. עכשיו אם אין לו עדים או במקרה שהוא פשע, אז הגמרא מביאה תשמה מאוד ראו גברה שאז באמת הוא חייב, ואיך הוא משלם כשיש נזק לכלי? אז רבא אמר שהוא צריך להביא לו כלי חדש, אבל רב כהנה ורב אסי וכך גם ההלכה שזה כמו בנזיקין שהשברים הולכים לניזק, למשיל, והשואל רק צריך להשלים לו את הפער בין השווי של השברים לבין הכלי המקורי. ומקרה אחרון בדיון של מת מחמת מלאכה, מתי זה נחשב מחמת מלאכה? המקרה הרגיל זה שהוא עשה פעולה רגילה לגמרי והבהמה מתה בעקבות זאת. מה קורה למשל עם חתול שהאכברים הצליחו להרוג אותו? האם זה נחשב אונס, כמו שאם זאב היה בא וטורף אותו, ואז השואל יהיה חייב, או שזה מת מחמת מלאכה, כי החתול אמור להצליח להתמודד מול אכברים. אומר אבי מאגרוניה בשם רבא, זה מת מחמת מלאכה, כמו שגבר אם נשים ירצו להרוג אותו, הוא אמור להצליח לעמוד מולם. יש עוד גרסה לסיפור, גרסה שנייה, שלא שהאכברים תקפו אותו, אלא שהוא אכל הרבה אכברים ומת. אותו דבר, רבא שהתלבט האם זה נחשב מת מחמת מלאכה או אונס, ועוד פעם, אבי מאגרוניה אומר שזה מת מחמת מלאכה, כמו עם גבר ונשים. עד כאן בעניין הזה של מת מחמת מלאכה. אנחנו עכשיו חוזרים לדיונים של שאלה בביילים. אנחנו באמצע עמוד א', רבא מחדש שהדין הזה של שאלה בביילים הוא לאו דווקא דברים שהיינו מגדירים אותם שהבעלים מושאלים ממש, אלא אפילו דברים שלא היינו חושבים שזה נחשב כשאלה. למשל, אם תוך כדי ששאלתי פרה גם ביקשתי שהמשאיל ימזוג לי כוס מים, אז הוא גם השאיל לי פרה והוא גם הושאל לי לצורך מזיגת המים, וזה נחשב שאלה בביילים ואני פטור אם יקרה משהו לפרה. אותו דבר אומר רבא לגבי בעלי מלאכה או מקצועות שזה נחשב שהם מושאלים למי שמקבל את השירות. למשל ספר, אם תוך כדי זה הוא גם ישאיל איזה משהו, אז השואל פטור מדין שאלה בביילים. אותו דבר מלמד תינוקות ועוד מקצועות, אז התלמידים שלו שאלו את רבא האם גם הוא נחשב שהוא מושאל להם, ואם הוא ישאיל להם משהו אז הם יהיו פטורים שאלה בביילים. או זה אומר להם אדרבה, שלא כמו במלמד תינוקות, אתם מושאלים לי, כי אני יכול להחליט מה לומדים, אז זה נחשב שאתם מושאלים לי ולא אני לכם. הגמרא אומרת שרבא צודק, מלבד בדרשות שהיו עושים בימי הקלה, שאז רבא לא יכול להחליט לגבי החומר, אלא היה צריך ללמד את הלכות החג, שאז כיוון שהם מחליטים, אז הוא מושאל להם, ואם הוא ישאיל להם משהו, באמת זה יהיה שאלה בביילים. וסיפור אחרון, אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', מראי מר בר חנינה ישאיל בהמה בשביל לסחוב איתה, והם פשעו או שנגנב, תלוי בשאלה אם אמרנו שפשיעה בביילים גם פותרת. בכל אופן, רבא חייב אותם, ואמרו לרבא הרי זה בביילים, כי מראי מר בדיוק יצא בשביל לעזור להם בתאינה של הבהמה. אז רבא יחסיף, אבל בסוף התברר שהוא צדק, כי מראי מר לא יצא בשביל לעזור להם, אלא רק יצא לראות שהם עושים בסדר, ולכן זה לא נחשב שהוא מושאל להם, וזה לא שאלה בביילים. וסיימנו את הנושא בינתיים של שאלה בביילים, הגענו למשנה. המשנה עוסקת בדיני טוען ונטען בעניין שומרים. המקרה הוא שהאדם שכר ושאל, ויש ויכוח האם הבהמה שמתה באונס הייתה שאולה או סחורה. במה מדובר? או שהוא נתן לו פרה אחת חלק מהזמן בסחירות וחלק מהזמן בשאלה, או חצי יום חצי יום, או יום ככה יום ככה, ולא ברור אם היא מתה בזמן שהייתה סחורה או בזמן שהייתה שאולה, או שהוא נתן לו שתי פרות, אחת סחורה ואחת שאולה, ולא ברור איזה מהן מתה, הסחורה או השאולה. כמובן שהתובע ירצה לומר שהשאולה מתה בשביל שהוא יהיה חייב באונצים, והנתבע ירצה לומר שהסחורה מתה בשביל שהוא ייפטר מאונצים. אז המשנה מפרטת שאם התובע יודע, כלומר הוא אומר שהשאולה מתה, והנתבע אומר שהוא לא יודע, אז הוא חייב. אם הנתבע יודע והתובע לא יודע, אז הוא פטור. כלומר, אם יש אחד שיודע והשני לא יודע, הולכים לפי מי שיודע. אם שניהם אומרים שהם יודעים, אז הנתבע, כלומר סוחר, שואל, צריך להישבע ואז הוא נפטר, ואם שניהם לא יודעים, אז יחלוקו. עכשיו הגמרא תדבר על המקרה הראשון, שהתובע יודע והנתבע לא יודע, המשנה אמרה שהוא חייב, אבל זה לכאורה מחלוקת אמוראים. מנה לי בידך, ועלה אומר איני יודע, אז רב הונא ורב יהודה באמת מחייבים, וזה כמו המשנה. אבל רב נחמן ורב יוחנן פותרים, אז לכאורה קשה עליהם מהמשנה. עונה הגמרא, גם רב נחמן מודה במקרה הבא, שכשהוא אומר שהוא לא יודע, הוא גם צריך להישבע על אי הידיעה הזאת, וכיוון שהוא לא יכול להישבע על אי ידיעה, אז הוא צריך שלם. למה שהוא יצטרך להישבע? שיש פה מקרה של מודה במקצת. כלומר, במקרה של רב נחמן, התובע אומר מנה לי בידך, והנתבע אומר 50 אתה צודק, ואז הוא מודה במקצת, אבל ה-50 הנותרים אני פשוט לא יודע. ואז הוא חייב שבועת מודה במקצת, וכיוון שהוא לא יכול להישבע שבועת מודה במקצת כי הוא לא יודע, אז הוא חייב לשלם. במקרה שלנו, פשוט נוסיף עוד פרה לסיפור. כלומר, במקרה שמדובר בפרה אחת, והיא חלק מהזמן סחורה וחלק מהזמן שאולה, נוסיף עוד פרה, שהיא ועדה היא הייתה שאולה, וגם היא מתה, ועליה הנתבע הודה ושילם, ועל השנייה הוא אומר שהוא לא יודע. אז הוא חייב שבועת מודה במקצת, וכיוון שהוא לא יכול להישבע כי הוא לא יודע, הוא משלם. וגם במקרה השני, שהיו שתי פרות, נוסיף לה עוד פרה. כלומר, על פרה אחת, אתה מודה שהיא הייתה שאולה והיא מתה ואתה חייב. על הפרה השנייה שמתה, אתה לא יודע אם היא הייתה הסחורה או השאולה, כיוון שאתה חייב שבועות מודה במקצת ואתה לא יכול להישבע כי אתה לא יודע, אז אתה משלם. אנחנו באמצע עמוד צדיק ח' עמוד א', רק נוסיף גם את רמי בר חמה, וזה כבר הביא אותנו לסוף העמוד. רמי בר חמה סובר, לא ניכנס לזה עכשיו, לגבי שבועת השומרים, שבשבועת שומרים, בשביל להתחייב, הוא גם חייב דין של מודה במקצת. וכשרמי בר חמה אמר דין של מודה במקצת, הוא דיבר על זה שהוא צריך לכפור בחלק ולהודות בחלק. כלומר, יוצא מרמי בר חמה ששבועת מודה במקצת רק שייכת אם יש משהו שכפרת בו לגמרי. וזה לא מספיק שאתה מודה בחלק ולא יודע על חלק, אלא צריך גם לכפור ממש. אז בשביל זה צריך להוסיף פה עוד פרה. כלומר, על פרה אחת אתה מודה לגמרי שאתה חייב. על פרה אחת אתה כופר ואומר לא היו דברים מעולם. ועל הפרה השלישית, או על השתי פרות הנותרות, אנחנו לא יודעים אם היא מתה בזמן של הסחירות או בזמן של השאלה, או האם הפרה שהייתה סחורה מתה או הפרה שהייתה שאולה מתה. והגענו לשורה הרביעית בצדיק ח' עמוד ב', חוזרים לרגע למשנה. במשנה ראינו שכשלא ברור אם בזמן המוות הפרה הייתה שאולה או סחורה, אז אם אחד מהצדדים טוען שהוא יודע והשני לא יודע, הולכים לפי מי שיודע. אם שניהם יודעים, אז הנתבע, כלומר השואל, צריך להישבע שבאמת הסחורה מתה, והוא פטור. שואלת הגמרא, איזה שבוע זאת? הרי זה לא מודה במקצת, הוא תובע אותו על שאולה, והוא מודה לו על סחורה. אומר אולה, הוא צריך להישבע שהיא מתה כדרכה, כלומר שזה היה אונס ובאמת שואל פטור, וכיוון שהוא כבר נשבע שהיא מתה כדרכה, מגלגלים עליו עוד שבוע שבאמת זאת הייתה הסחורה ולא השאולה. קטע הבא במשנה, אם שניהם לא יודעים אם מתה הסחורה או השאולה, או בזמן של הסחורה או בזמן של השאולה, אז הדין הוא שהם חולקים, ואומרת הגמרא שזה כדעת סומכוס שממון המוטל בספק חולקים. הגענו בערך לשליש צדיק ח' עמוד ב', כל טוב.